ערב טוב. אנחנו אוחזים בתוספות על שיטת רבינו תם, על פיליים בציצית. אני אחזור על עיקר חידושו של רבינו תם. גמרא אומרת, אמר שמואל, תכלת אין בה משום כלאיים ואפילו בטלית פטורה. והגמרא מעמידה את זה שטלית פטורה, הכוונה למקרה שהוא הטיל למוטלת, ומדברי רש"י נראה שהכוונה שעכשיו שתי המערכות של הציציות שניהם מחוברים לבגד ויש פה כלאיים, אז היינו מעלים בדעתנו שאם הוא ילבש את זה, היות ומערכת אחת של חוטים היא מיותרת, אז יש כאן איסור שעטנז. אז החידוש של שמואל הוא שלא עוברים על איסור כלאיים, היות וכל אחד ממערכות החוטים האלה יכול להוות מערכת של חוטים כשרים של ציצית, במידה ויגזרו את המערכת האחרת. כן, בלשון רש"י, בעצם מה שדוחה כלאיים זה לא בהכרח קיום המצווה, אלא מה שדוחה את איסור כלאיים זה האם זה נקרא ציצית או לא. ברגע שיש עליה שם ציצית, ולשיטת רש"י, אנחנו צריכים להבין, עדיין לחדד את זה קצת יותר, אבל לשיטת רש"י, בטילה למוטלת, גם בזמן ששניהם מחוברים, שניהם נקראים ציצית. והיות וכך, אין כאן איסור כלאיים. כי מבא רבנו תם, והוא מרחיב את היריעה כאן, בעצם לוקח את העיקרון שמופיע בגמרא, ומרחיב אותו לעוד ועוד מקרים. כן, זה מתחיל בלילה, שבו רבנו תם אומר שלמרות שלא מקיימים את מצוות ציצית בלילה, אבל אם לובשים בגד יום, כסות יום, לובשים אותו בלילה, לא עוברים על איסור כלאיים. הראש העיר, וגם בתוספות כאן מישהו הכניס בהערת סוגריים, שלכאורה במבט ראשון דברי רבינו תם כאן סותרים את דבריו בתוספות על כסות יום ולילה, כי כשלמדת את התוספות של כסות יום חשבנו שלדעת רבינו תם יוצאים ידי חובת מצוות ציצית בלילה בכסות יום, שגם יברכו עליו. אילו מדברי התוספות כאן נראה בעליל שכסות יום בלילה לא מקיימים את המצווה, שכן לו היו מקיימים את המצווה לא צריך להגיד שזה תלית פטורה, זו תלית חייבת. אז יש כאן לכאורה איזושהי סתירה בדברי רבינו תם. רבינו תם מרחיב את העירייה ואומר שהוא הדין לתלית שאולה, שלאחר 30 יום לדעת התוספות שתלית שאולה חייבת בציצית רק מדרבנן, אבל אין בה איסור דאורייתא של כלאיים בציצית. והוא אומר את הדברים גם על נשים, כלומר אם נשים ילבשו ציצית שיש בה כלאיים הם לא יעברו על האיסור של כלאיים. ההסבר המשותף הוא הרחבה של היסוד של רש"י, שמה שמתיר את איסור כלאיים זה לא קיום המצווה, ומה שמתיר זה אם הוא מוגדר כתלית מצויצת, וכסות יום ולילה מוגדר כתלית מצויצת, תלית שאולה מוגדרת כתלית מצויצת, לכן אין בה כלאיים. וכנ"ל גם לגבי נשים, הן לובשות תלית שמוגדרת כתלית מצויצת, ולכן הן לא עוברות על האיסור. כן, שבתוך הדברים רבינו תם גם יתגלגל כאן לנושא של כהנים בבגדי כהונה, אם שם נאמר דבר דומה או לא. יש לכאורה ראיות די חזקות מגמרות שרק בעידן עבודה כהנים לא עוברים על איסור שעטנז בבגדי כהונה, אבל שלא בעידן עבודה הם עוברים. זו אכן שיטת הרמב״ם. ראינו שלדעת הרמב״ם כהן אדיוט חייב להוריד את בגדי הכהונה לאחר סיום העבודה מפני האבנט שיש בו שעטנז. ורק בעידן עבודה, מה שדוחה זה העבודה, המצווה ללבוש את הבגד. מה שכן ברמב״ם מדויק שכהן גדול לכל ללבוש בגדי כהונה גם שלא בעידן עבודה, והוא לא עובר על איסור כלאיים. והסבר הדבר שיש קיום בלבישה של הבגדים, הכהן הגדול הוא תמיד נחשב בעידן עבודה, הוא תמיד בתפקיד. מה שאין כן כהן אדיוט שהוא עושה עבודה הוא בתפקיד, שהוא לא עושה עבודה הוא לא בתפקיד. כן, ואילו התוספות כאן התלבטו ויש בזה שתי דעות בתוספות. מה שנעשה היום זה נעשה קצת יותר להעמיק בהסבר שיטת רבינו תם בעיון משותף. מישהו אולי יהיה בזה בשיעור של סבא? יש לי איזה מניה בשיעור הזה שתדעו. כשהייתי בגיל התיכון אז החליטו להתחיל להוציא את השיעורים האלה לאור, וסבא לא באמת שמר את כל כתבי היד, זה היה כזה, לא היה חיים מסודר, נאמר ככה. ואני זוכר את אבא זיכרונו לברכה, הוא אומר, איפה השיעור של כליים בציצית, איפה הוא? זוכר את השיעור הזה, איפה זה, איפה זה, ולא ידעו איפה זה. ואני יום אחד אמרתי, אני אפשיר שרבולים, נכנסתי לחדר העבודה של סבא, וחיפשתי בסוף מצאתי את זה. אז זיני זה לפניכם, בסדר? באמת שיעור מאוד יפה, ואני מאוד ממליץ למי שרוצה ככה לקרוא השיעור כמו שצריך, זהו באמת שיעור יפהפה, אז נראה את היסודות שיש שם, ואז נשלים את הסוגיה בעיון בשיעור תלית, מה שעלה בסוגייתנו, אם יהיה זמן, נתקדם הלאה, לא יהיה זמן, פעם הבאה, בסדר? מהו היסוד ש...
זה יש למצב הזה, זה משהו שמתבקש, תלית שעולה, פשוט לא עולה לדעת שאתה חייב להוריד את הציצית לפני שאתה לובש אותו. כאילו, אם לא מקבלים את שיטת רבי נתן, כן, היינו חייבים אותו להוריד את הציצית לפני שהוא שווה את הבגד. וזה פשוט לא הגיוני.
אוקיי.
הייתכן שיש מישהו
שאומר? כן? זה תלוי בשאלה אחת מאוד פשוטה. כל ההוכחה של רבי נתן מתלית שאולי היא מתוך הנחה שלאחר 30 יום הוא רק חייב מדרבנן. אז איך החיוב מדרבנן יכול להתגבר על איסור דורייתא של כליים. אבל אם אנחנו נחלוק עליו, ונניח, וככה זה מפורש בחלק מהראשונים, שתלית שעולה אחרי 30 יום חייבים מדורייתא, זה לך הוכחה.
אבל מה מ-30 יום הראשונים? יש אלו שיגידו שאתה חייב...
אבל בן אדם לא הוכיח מה-30 יום הראשונים, אבל בן אדם הוכיח מה-30 יום.
אבל יש מישהו שאומר שאתה חייב להוריד את הציצית ב-30 יום הראשונים?
זה בדיוק הדיון כאן. כלומר, על ההוכחה של רבן אדם הייתה לאחר 30 יום, לא בתוך 30 יום. תוך 30 יום אל תשים ציצית. זה תלוי בעוד שאלה. כשאומרים תלית שעולה, למה הכוונה? תלית שיש בה ציציות... של אדם אחר, ואני לא חייב לקיים מצוות ציצית, או אם הכוונה ששאלתי בגד מאדם שאין בו 4 כנפות, שאין בו ציציות, ואני לא חייב לטיל בו את החוטים. ככה הראש לפחות מפרש, ואז הסוגיה בכלל לא מדברת על המקרה שלך. בסדר? אבל אתה באמת מעלה שאלה נכונה, כי לכאורה אני חוזר להערת הראש. כל הצלילים של הסוגיה כאן, שאפילו בתלית פתורה, היא כביכול מתנגדת או מתנגשת עם הסוגיה הקודמת, שם הגמרא אמרה, סדין בציצית גזרו, לא לשים שם תחלת, למה? בדיוק מהסיבה הזאת, שזה פצצה מתקתקת, זה רימון יד, אתה הולך עם רימון באפוד, אבל אחרי גוזמן להתפוצץ, זה ממש ככה, כן? אבל יש הבדל עצום בניגון של שתי הסוגיות, כי מה בעצם הסוגיה היא אומרת, והיא מחישה את זה בצורה מאוד 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 ברורה, ש... אדם שהולך עם כלאיים וציציות שלו, כל הזמן צריך לשאול את עצמו, להיות מודע ללבוש, אני מקיים את המצווה, לא מקיים. כאן מה שנאמר בדברי שמואל הוא, שברגע שאדם הולך עם בגד שהיא מצויצת כהלכתה, הוא לא צריך לדאוג, כי מה שדוחה זה לא קיום המצווה, מה שדוחה זה חלות שם תלית מצויצת. ושהדבר הזה צריך קצת הסבר, ובמיוחד השאלה אם באמת רבן אותם סותר את עצמו. בוא נראה כאן קצת חשיבה בריסקאית. אם באמת רבן אותם בהכרח סותר את עצמו. דבר שנראה די מוזר, שבסמיכות כל כך של סוגיה רבן אותם... נכון, אתה אומר רבן אותם אחד אמר באוגוסט 1152, והשני הוא אמר כשהוא למד כלאיים ב-1169. יכול להיות, אתה צודק, אבל עדיין השאלה, האם בהכרח הוא סותר את עצמו, כן? האם בהכרח נכון הדבר שמה שרבן אותם אומר הוא נראה מופרך? פעם הוא אמר שכסות יום חייב בציצית, ופעם הוא אומר בלילה, ופעם הוא אומר שכסות יום בלילה לא חייב בציצית, אבל אין כלאיים, כן? וכדי ליישב ביניהם צריכים לייצר שפה חדשה. כדי להניח שרבן אותם לא יסתור את עצמו, אנחנו צריכים לייצר שפה שהייתה קצת זרה לראשונים. אני לא יודע עדיין איך, אבל השנה יהיה היורצייט המאה של רב חיים בקיץ. אני חושב שטוב קצת להסביר יותר מי הוא היה, מה הוא חידש. אז פה יש לנו דוגמה לדבר הזה. בקהילה אני מקווה להעביר קצת שיעורים, להסביר את שיטת בריסק. אבל מה שיש לנו כאן זה דוגמה שראשונים דיברו בשפה, או שאתה מקיים מצווה ציצית או שאתה לא מקיים מצווה ציצית. ומה שהבריסקאים בעצם, הדבר המרכזי שהם הכניסו לעולם הלימוד, זה השימוש במושגים, בהמשגה, קונספטואליזציה, דהיינו שהם לקחו את המקרים בהלכה וניסחו אותם כמושגים, אבל החידוש העיקרי שלהם זה שהם עשו המשגה אנליטית. דהיינו שהם, במקום לקחת תופעה הלכתית ולשכפל אותה עם מושג מקביל, אז הם תיארו את התופעה ההלכתית הזאת כמורכבת מכמה מושגים. הם פיצלו את התופעה לתופעה שמורכבת מכמה מושגים, ואז מה שזה מאפשר זה להגיד שייתכן מצבים שיש לי את שני המושגים, ייתכנו מצבים שבהם יש לי רק את אחד מהם, או נאמר את זה בשפה אחרת, אם אנחנו כרגע מסתכלים על רבינו תם, מי שלא מורגל בשפה אנליטית, כלומר בשפה שיודעת לנתח תופעה ולפצל אותה, אז תחליט, אתה מקיים את המצווה בלילה, לא מקיים בלילה. ברגע שאני מכניס לשפה שלי שפה מושגית אנליטית, אני יכול לבוא ולומר, אולי אתה מקיים אחד מהם, אולי בציצית, חובת הציצית מורכבת משני מושגים. הרב מבריסק אוהב להגיד שני דינים, כך הוא אוהב להגיד. סבא תמיד היה אומר בשיעורים שתי הלכות, כך הוא היה מתבטא. תו הלוכס, כך הוא תמיד היה אומר בשיעורים, אבל כוונה שני מושגים. ואז אני יכול לומר שמצד אחד רבינו תם בתוספות אחד יכול להגיד שאתה מקיים מצוות ציצית של כסות יום בלילה, ולהתכוון שאתה מקיים אחד מהמושגים של ציצית. ובתוספות השני רבינו תם יכול להגיד שלכאורה מי שלובש כסות יום בלילה היה אמור לעבור על איסור כליים, והסיבה היא כי חסר לו את המושג השני. או במילים אחרות, אם נשאל בתוספות אצלנו, מה יכול להיות הסברה, מה יכול להיות הסבר, שאיך יכול להיות שאדם לא מקיים מצוות ציצית והוא לא עובר על איסור כליים, איך זה יכול להיות? התשובה היא שהוא כן מקיים מצוות ציצית, הוא מקיים אחד מהמושגים שלה, אחד מהדינים שלה. כלומר, מצוות ציצית המלאה כוללת את שני הדינים. זה הכיוון המתודי, שזה, אני אומר, זה בנוי על החידוש הבריסקאי, שיש המשגה אנליטית, שאני מכיר המון דוגמאות כאלו, אביא לכם דוגמה אחת, בסדר, נוספת, רק שתבינו את השפה, כן? לא תמיד זה רוכב טוב על המקורות, שתדעו. אני, כאילו, יש, זה מפתר מבחינה לוגית, זה לא תמיד יושב טוב במילים של הראשונים, כי הם לא חושבו בצורה כזאת, שתדעו. אביא לכם דוגמה לדבר כזה. כשאנחנו עושים פעולת מצווה פעמיים, אחד, אותה פעולה עושים פעמיים. וראשוני בעלי התוספות חשבו שעיקר המצווה יצא מדי חובה בפעם השנייה. אז הם סברו שיש כלל שמופיע בגמרא בפסחים, שמברכים על הפעם הראשונה למרות שיוצאים מדי חובה בפעם השנייה. כמה הדוגמה שמופיעה בגמרא? אדם שלקרפס לוקח חסה, בעצם לוקח מרור. עכשיו הוא אוכל את המרור בקרפס לשם קרפס, והוא את מצוות מרור רוצה לקיים רק בהמשך ליל הסדר. אז מופיע שם בגמרא, ככה הם פרשו את זה. זה לא הפירוש היחיד לגמרא הזאת. אפילו לא הפירוש הפשוט לגמרא הזאת. אבל הם פרשו, רבחיס דה אומר, כיוון שמילא קריסו עמנו, היה חוזר ומברך. שלדעת רבחיס דה חייבים לברך בפעם הראשונה כבר על אכילת מרור, למרות שאתה מצווה תקיים אחר כך. איך להסביר את זה? התוספות הביאו עוד דוגמה לדבר הזה, כן? תקיעת שופר. אתם יודעים שמעיקר הדין לא חייבים 100 קולות. כמה קולות חייבים? 9 שהפכו ל-30. עכשיו לנו יש תקיעות דמיושב, תקיעות דמועמד. זה ברור מהמשניות שהתקיעות שהיו יוצאים ממדי חובה בתקופת התנאים היו תקיעות דמועמד על סדר הברכות. בעלי התוספות חשבו שעיקר מצוות שופר הוא בחזרת השץ יחד עם הברכות, לשלב את הברכות יחד עם התקיעות. אז עולה השאלה, תקיעות דמיושב, מה טיבם? אז תוספות אומרים, עיקר התקיעות יוצאים ידי חובה במועמד, אבל מברכים על תקיעות דמיושב. למה? הכלל של רב חיסדא. כיוון שמילא קריסו אמנו שוב אינו חוזר ומברך, לא יכול להיות שאתה תוקע שופר במיושב ולא תברך. אז אתה מברך למרות שאתה יוצא ידי חובה אחר כך. אבל מה הסבר הכלל הזה? מה, אני מברך שאני לא יוצא ידי חובה? אז פה באה ההמשגה הבריסקאית, ומה היא בעצם הציעה כמודל? שמצוות שופר המלאה יש לה אתם יודעים לדבר, נכון? שני קיומים, או שני דינים, או שתי הלכות, בסדר? כשאני אומר שיוצאים ידי חובה בפעם השנייה, הכוונה שאז מצליחים לקיים את המכלול של כל הדינים, אבל אני חייב להניח שכבר בפעם הראשונה יוצאים ידי חובה לפחות אחד מהדינים, כדי שיהיה משמעות לברכה. אחרת, מה אתה מברך? מה אתה מברך על פעולה שהיא לא פעולת מצווה? אז מה עשית? כלום. כן, בוא ניקח את הדוגמה בשופר. נשאיר את מרור לפני פסח, עכשיו לפני פורים. אבל ניקח את הדוגמה של שופר. יש בשופר שני קיומים, שני דינים. יש דין אחד להוציא קולות מהשופר, ויש דין שני את הקולות האלו להוציא כחלק מהתפילה או לשלב אותם. אז מי שעושה תקיעות דמי יושב מקיים קיום חלקי של תקיעת שופר. שימו לב, הם לא מדברים על קיום חלקי, לא קיימת חצי, קיימת באופן מלא אחד מהדינים, אבל אתה לא קיימת את הדין השני. אז זה כבר מספיק לומר שאתה תוקע שופר, שמה אני אגיד? אז תברך. מצד שני, התוספות עדיין יכולים להגיד שעיקר מצוות שופר הוא תקיעות דמי יושב, כן? פשטות לשון התוספות הוא לא ככה. פשטות לשון התוספות הוא שלא קיימת כלום בתקיעות הראשונות, ועדיין תברך. אבל השפה האנליטית, אני חוזר, עיקר ההישג של בריסק הוא לא השפה המושגית, הוא השפה המושגית האנליטית. היכולת לקחת תופעות ולראות אותן כמורכבות מכמה דינים, שזה מאוד דומה, דרך אגב, לכימיה. לא סתם, המתנגדים של רב חיים, איך הם קראו לו? כימיקר, ככה קראו לו, הכימאי. למה? כי הם קלטו נכון את מה שהוא עושה. מה הכימיה עושה? לקחת הרכב של חומר ומראה שהוא מורכב מכמה מולקולות. הוא מורכב בטיפת מים, מורכבת מ-H, דיוק, H2 ו-O. אז תופעות הלכתיות גם, יש H ויש O, לפעמים יש H2 וכאילו. וכאן יש לנו דוגמה שהרב הולך לעשות דבר כזה בשיעור הזה. לנסות לגרר למצווה ציצית ובעצם לפרק אותה ולטעון שהמצווה מורכבת משני יסודות, משני דינים, משני קיומים, משתי הלכות. וכשאני עובר בתוך הסוגיות, יש מצבים שאני אקיים את שניהם, יש מצבים שאני אקיים את א' ולא את ב', יש מצב שאולי אני אקיים את ב' ולא את א', וכשאני קורא בתוך הסוגיות אני צריך לנווט לעצמי, אני צריך לנסות לברר כל הזמן איזה דין נמצא פה, האם אחד מהם או שניהם יחד, כן? שמה כמובן התשתית או הבסיס לכל הדברים, זו סוגיה פשוט ממאלף עמוד א' בהמשך. אז בואו נראה אותה, נדלג על, 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 על החלק הראשון שלה, כי זה סתם יבלבל עכשיו. אבל אתה חובה, הזכרתי את זה פה כמה וכמה פעמים, וזה, אם ציצית זה חובת גברה או חובת מנה. כביכול הגמרא פה כבר מדברת בשפה מושגית, ממש, זו שפה מושגית, אבל בגמרא היא לא אנליטית. הגמרא אומרת או חובת גברה או חובת מנה. הגמרא לא אומרת, וזה מה שהרב יגיד, שזה גם חובת גברה וגם חובת מנה. כלומר, למען דאמר חובת גברה, בתוך חובת הגברה גם מתחבא חובת מנה. ויכול להיות שמעל חובת גברה יהיה לו מצב שהוא יפעיל את החובת מנה בלי שהוא הצלחת להפעיל את חובת הגברה, אבל הפעלת חובת מנה היא הפעלה של מושג הלכתי, כלומר הפעלת את מצוות ציצית. אולי עדיין לא נדבר, לא אולי, לא נדבר באותה שפה כמו שגם הפעלת את חובת גברה. זה העניין, אבל המושגים עצמם הם מושגים שלקוחים ממש מתוך הסוגיה, שהם בעצם המושגים הכי מפורסמים של רב חיים. גברה וחפצה. כן, מכירים את ההבחנה הזאת? זה ההבחנה הכי בסיסית שרב חיים מפעיל אותה, שזה גם מושג תלמודי ממקום אחר. המונחים גברה וחפצה מופיעים בגמרא בנדרים. שם הגמרא מבדילה בין נדר לבין שבועה. מה שהגמרא אומרת הוא בנדר אני אוסר את החפץ, ובשבועה אני אוסר עליי את החפץ. כן? כלומר, בנדר אדם יגיד, אבל החפץ הזה הוא חפץ אסור, ובשבועה הוא יגיד, החפץ הזה הוא חפץ מותר, אבל אני אוסר עליי לעשות שימוש בחפץ הזה. זה ההבדל בין גברה וחפצה. שעצם השימוש בו כאמור הוא תלמודי, אבל מה שהרב חיים הרבה השתמש בו, וזה החידוש שלו, שהוא השתמש בו בצורה אנליטית. הוא ייקח תופעות הלכתיות שנראות אחד, והוא יראה שהן מורכבות לעתים, לעתים, כן? צריך להוכיח את זה גם, כן? איך מוכיחים? אתם יודעים מה?
מוצאים את המקרה.
מוכיחים על ידי זה שמצליחים למצוא נפקמינה. מה זה נפקמינה? נפקמינה זה שאני מצליח למצוא מקרה שיש לו אחד ואין לו את השני. למה הנפקמינה הוא הדבר הכי חשוב בעולמם של בריסקאי? והקפידו מאוד הנפקמינות מזוכחות, כאילו נפקמינות טובות, כן? שיוצאות מתוך המושגים, זה הכוונה נפקמינה טובה. כי הנפקמינה מוודאת שאכן יש פה מושגים שונים. כי מה אחד מהסכנות באנשים שעושים המשגות ואומרים מושגים, זה מאוד נחמד, כן? יכול להיות שהם אומרים אותו דבר במילים אחרות. כאילו, איך אני יודע שאתה באמת אומר משהו עם משמעות, כן? דוגמה, כן? מי שמתרגל לעשות חקירות, והוא מתלהב מזה כשהוא בן 17, אז הוא מתחיל לנתח את כל העולם, כן? אז הוא רואה זברה. אז מה הוא שואל? האם הפסים הלבנים בין השחורים או... השחורים בין הלבנים, מה דעתכם? אז בריסקאי יגיד לו, מה היא נפקמינה? אם אין הבדל, החקירה לא מעניינת. היא פשוט חסרת משמעות. אז התלזאים המציאו נפקמינה מאוד מיוחדת, שקראו לה נפקמינה לגיטין וקידושין. כן? מה הכוונה נפקמינה לגיטין וקידושין? אם אדם מקדש אישה, על תנאי שצד אחד בחקירה הוא נכון, אז נפקמינה, משעה זאת מקודשת או לא. כלומר, אם הפסים הלבנים בין השחורים, היא לא מקודשת. אם השחורים, היא כן מקודשת. הבריסקאים, היה להם אלרגיה לטז, בכלל, ולנפקמינות האלה, כי הנפקמינה הזאת היא חיצונית, היא מלאכותית. היא לגמרי לא יוצאת מתוך החקירה. הנפקמינה חייבת להיות מתוך החקירה עצמה. שצד אחד יוציא משהו אחר מצד שני. אחרת לא אמרת שני דברים, אחרת זה כלום. כלומר, אז הדבר החשוב ביותר לאפשר את האנליזה, זה היכולת להראות שזה H וזה O. אחרת לא עשית אנליזה, סתם בלבלת את המוח לאנשים. אז זה דבר מאוד קריטי. אז אנחנו צריכים למצוא פה מקרים שמבדילים בין מנה וגברה יותר ממה שהגמרא רק אומרת, כי הגמרא סך הכל מה היא שואלת? האם זה מנה או גברה? והיא המקרה אחד שהוא הבדל ביניהם. אבל אנחנו נמצא עוד. בסדר? זה דבר אחד. דרך שנייה להוכיח דברים זה דרך קושיות. מה הכוונה דרך קושיות? שאדם מצביע על דברים לא מובנים, ואם הם מובנים באמצעות ההצעה המושגית האנליטית, אז כנראה ש אני מדבר על זה נכון, כי זה מצליח להסביר דברים. גם במדע זה ככה. ככל שתיאוריה מצליחה להסביר יותר דברים, היא יותר מתיישבת על הלב. נכון, זה עד ש זה לא יצליח, עד שיבוא מישהו ויפרוך את התיאוריה, כן? אבל בעצם, אם זה המשגה אנליטית, זה תיאוריה. זה לא כתוב במקורות, נכון? אז ככל שהתיאוריה מקיפה יותר, יודעת להסביר יותר דברים, אז התיאוריה הזאת משכנעת יותר. כן? לכן, אתם יודעים מי אולי המקשן הכי גדול על בריסק שאי פעם היה? אבא שלי, זיכרונו לברכה. יודעים למה? כי היה לו כושר ניתוח יוצא דופן, שהצליח תמיד להראות שאפשר כל דבר לנתח בצורות שונות, מה שאומר שכל מה שהיה נראה קשה, שהסברתי עם המושג שלי, הוא הוכיח שאפשר להציע מושג אחר שיסביר אותו בצורה שווה, אז אם אלה אין שום הוכחה, אני כבר לא יודע, אז מה יותר טוב? אז זה פעם אחרת, בסדר? אני סוגר סוגריים. בוא עכשיו ניכנס לעניין שלנו. אנחנו רוצים להבין מה זה מצווה ציצית. כן, בבקשה, עזרה. מה זה טוב?
הזכרת שהראשונים לא דיברו בשפה הזו, אולי לא חשבו בשפה הזו?
יש מעט ראשונים שכן. אם אתה רוצה, אשמח לתת לך מראה מקומות, אבל אם אתה שואל ראשונים ספציפיים שאפשר למצוא אצלם המשגה ואפילו אנליטית במידה מסוימת, אז זה ארי מיגש והשני זה הרייבד. אבל זה, אצל רובם, זה לא, בעלי התוספות לא חושבים ככה, זה ברור. אין החשיבה כזאת.
אז האם זה שאלה מעניינת לשאול, אם הרב חיים באמת חשב שכך חשב על המה?
יכול להיות. לגבי הרמב״ם, אני אסביר לך, לא הבנת את הרמז שאמרתי, אז אני צריך להגיד את השם המפורש. אמרתי שברי מיגש, זה, רואים את זה, ממש. אני יכול לראות דוגמאות. חשיבה ממש מושגית, כאילו לגמרי. זה לעניות דעתי, הסיבה שהייתה כזו התפעלות ממנו. הוא מדבר אחרת מכולם, כאילו זה פלאי פלאים. במקום לדבר כמו רוב ראשוני ספרד, שעוברים על הסוגיה ושואלים מה, איך פוסקים להלכה. פתאום בא חכם ומה מושגים. עכשיו, למה הוא חוליה כל כך חשובה? כי הוא רבו של אביו של הרמב״ם, והרמב״ם מאוד, הוא זה שהביע את ההתפעלות בהרי מיגש. אז מילא מה השאלה המתבקשת? האם זה אומר שהרמב״ם היה חשוף לחשיבה כזאת? כלומר, הבריסקאים את רוב התורות שלהם לא אמרו על תוספות, אמרו על רמב״ם. עכשיו, הרמב״ם היה קמצן במילים, כתב מאוד מאוד, ברמב״ם זה מתלבש יותר טוב מאשר הראשונים האחרים, מהסיבה הפשוטה שהוא לא הסביר את עצמו. אבל הוא גם חשוף, אבל הוא היה חשוף לחשיבה דומה, שתדע. ולכן בעיניי הרי מיגש הוא דמות כל כך חשובה. כי אני רואה שהרמב״ם פגש דברים כאלו, ואם הולכים במקומות מסוימים במשנה תורה, אפשר לראות שהוא השתמש בניסוחים שיש במין ההמשגה שהוא שאב אותה מהרי מיגש. יש לי דוגמאות לזה. בסדר? אז לכן, אחרי שנחשפתי יותר ויותר לרי מיגש, כבר הבדיחות על רב חיים והרמב״ם התחלתי לחשוב שהן לא כך מצחיקות. כי זה בהחלט, זה אומר משהו כנראה גם על הרמב״ם. בסדר? בוא עכשיו נלך לת... מה זה מצוות ציצית? אז הגמרא מספרת באמת סיפור מדהים, שאנחנו את הרקע נלמד כאמור אחר כך. נראה לי כבר פעם הבאה, בסדר? והגמרא מספרת על אדם שהלך עם תלית, שנזפו בו שזה לא כל כך בסדר מה שהוא עושה, שהתלית הזאת בעייתית. אז מה הוא עשה? הוא הוריד אותה ולבש תלית אחרת. זה במ"א עמוד א', אחרי שליש עמוד. זה מדובר על אדם שהלך עם תלית כפולה, והוא צייץ אותה בצורה שהעירו לו, זה לא בסדר. אז מה הוא עשה? אומרת הגמרא, אני קורא, אומרת הגמרא, שדיה יחסי גלימה אחריתי. מה הוא עשה? הוריד אותה ולבש גלימה אחרת. אמר לי, מי סברת חובת גברי? חובת תליתי. מה ראית שהורדת אותה ושמת אותה בארון ולבשת אחרת? גם בארון אתה צריך לוודא שהבגדים שלך הם ציציות כשרות. אז לא עשית כלום. כלומר, זה שהורדת לא פתר את הבעיה, עדיין לך תתקן את התלית הזאת. אוקיי, אבל זה אומרת הגמרא, למה מסייע לחסידים הראשונים, כיוון שהרגו בשלוש, היו מטילים בתחלת? זוכרים את הברייתא הזאת? למדנו את זה במ"ם עמוד ב'. עכשיו השאלה המתבקשת היא, ברור שחסידים הראשונים לא לובשים את הבגד שהרגו בו שלוש, נכון? אז על כורחנו שהם חשבו החסידים הראשונים שבגד חייב ציצית אפילו כשאתה לא לובש אותו, שזה מה שנקרא בעיני הגמרא חובת מנה, אוקיי? חובת תלית, זה הביטוי כאן. אז אומרת הגמרא, שאני חסידים דמחמרי הנפשי, ואז היא אומרת, זה בין משפט מדהים, פליגה דמלאכה. כלומר, אותו חכם שאמר חובת תליתי, שזה... מי שרוצה לדעת מי זה, זה, זה רב נחמן, אוקיי? רב נחמן חולק על מלאך, an angel, בסדר? מחלוקת מלאך ורב נחמן, כן? למה? דמלאכה, איזשהו מלאך. השכחי לרב קטינה, למדנו פעם את הגמרא הזאת, למחסי סדינה. הוא ראה אותו הולך עם סדין, והוא כבר אחרי הגמרא של סדין בציצית. אז לפי, פה יש מחלוקת אדירה בין הראשונים, האם המלאך ראה אותו בכלל בלי ציצית, או אם המלאך ראה אותו בלי תכלת, נכון. אבל המלאך נזב פה, אמר לי, קטינה, קטינה, סדינה וקייטה, כלומר, אתה הולך עם summer clothing, עם בגדי קיץ, פשטן בקיץ, בלי ציצית. ושר בלה וסיטבה, מה זה שר בלה? אומר רשי, זה כמו מדפורים, זה קייפ, זה כמו...
נכון, קייפ עברית.
גלימה, גלימה, כן. תודה. אז אין לו ארבע כנפות, אז הוא אומר, בבגדי חורף שלך אין ארבע כנפות, בבגדי קיץ שלך מפשטן, אתה לא מקיים מצוות ציצית. קמצן שכמוך, ככה לפחות הרמב״ם הבין את זה, כן? קטינה קטינה, סדינה בקיץ, סרבלה וסיטבה, עכשיו תראו רק את הנוסח פה, ציצית של תחלת מה תאר עליה, שזה לגמרי תואם את מה, את שיטת רשי והרמב"ן שהוא הלך עם לבן, אבל שתי הכוכבים האלה, מה הם אומרים לנו? צריך למחוק את המילים של תחלת, ובאמת בכל כתבי היד לא כתוב של תחלת. הוא רק שאל אותו ציצית מה תאר עליה, ועל זה הוא שאל אותו, אמר לי, על שיטו העשה, זה לא מקיים מצווית, אבל אני נענש על זה, לכאורה, בוא נדבר בשפה של ספורט, מי שלא לובש ציצית, הוא לא יקבל ניקוד, הוא לא יקבל זכויות, אבל הוא יענש, ועל זה אמר לו, כן, אמר לי, בזמן דאיקה ריתחה אנשינה, עד כאן הסיפור. עכשיו, מזה הגמרא רוצה לדייק שציצית היא חובת גברה. איך? אומרת הגמרא, היא אמרת בישלמה חובת גברה הוא, היינו דמחייב דלוקה רמל, אלא היא אמרת חובת תליתו, הלא מחייבה. והגמרא טוענת, בוא ננסה להבין למה, והגמרא טוענת שאם ציצית חובת גברה אפשר לנזוף באדם ולהגיד שהוא יענש, הוא לא מקיים את המצווה, אבל אם ציצית היא חובת תלית הוא לא יענש על זה. למה? מה הקשר? הרי לכאורה מה ההבדל בין חובת מנה וחובת גברה? ההבדל הוא מה שהגמרא קיקרה בהמשך, כלי קופסה. כשיש לאדם בגדים שהוא לא לובש, האם המצווה ציצית היא שעה שאתה לובש את הבגד? רואי מצווה ציצית היא גם בבגדים שלי שאני לא לובש אותה. מה דאמר חובת תלית אומרת? יש מצווה בתליתות שלך להטיל ציציות, כמו שמצוות מעקה, הוא לעשות את זה בבית שלך. כמו שמצוות מזוזאי, בפתח הבית, לשים, אז המצווה היא בבגדים. בגדים גם כשהם כלי קופסה, גם כשהם שוכבים בארון. לכן, מה רב נחמן נזח באותו אדם? מה עוזר לך שאתה מוריד את הבגד? עדיין, אתה צריך לתקן את הציציות שלו. אילו מה סובר, מה אדמה חובת גברה, מתי אדם חייב לציצית? שהוא מתעטף בבגד. אבל אם ההבדל הוא רק, האם חייבים בכלי קופסה או רק שמתעטפים, למה שיהיה הבדל סביב השאלה האם נשים אם לא מקיימים את זה? כבר על כורחנו, כשאנחנו לומדים את השלב הזה בגמרה, מה אנחנו צריכים לומר לעצמנו? שההבדל לחובת מנה וגברה הוא מעבר רק לשאלה האם כלי קופסה חייבים בציצית. הוא מעבר לזה. הוא נוגע לכל אופי המצווה. וכנראה הגמרא חשבה שאופי המצווה של גברה הוא כזה שמי שלא יעשה אותו, מה אנחנו נעשה? נעניש אותו, בבעידן ריחה. ואילו אופי המצווה של חובת מנה הוא כזה שאנחנו לא נעניש אותו, כן? כי מה ההבדל בין אופי המצווה? אז פה אנחנו חייבים להגיד, זה לכאורה מה שעולה מהגמרא כאן. זה דברים מאוד מאוד יסודיים. שחובת גברה לכאורה נתפס כמצווה שמצווה שהיא בקום ועשה. דהיינו, היא מצווה קיומית שנדרש מהאדם לזום אותו. הייתי אומר, כמו לעשות מעשה מצווה נדרש מהאדם, כמו ליטול לולב, כמו לאכול מצה, כמו להניח תפילים, כמו לשמוע קול שופר, אתה צריך להתעטף בציצית. אז אם אדם מתאמץ שיהיה לו בגדים שלא חייבים בציצית, הוא מתחמק מלקיים מצווה, אז מה אנחנו נגיד לו? יחסו עליך בעידן ריתך, אני אגיד את זה בצורה פשוטה, מה זה עידן ריתך? כולם פה עברו פעם מההורים שלהם עידן ריתך, או שהם כועסים קצת על הילדים שלהם לפעמים, נכון? זה הרגע של בלעם, כן? כועסים, אז מתחשבנים, עושים כמו גלגול שבועה, מתחשבנים על עוד כמה דברים, כן? אבל התחשבנו איתנו. אבל אם אני אומר שציצית היא חובת מנה, מה שאני בעצם צריך להניח, שהמצווה היא לא להטיל את החוטים בבגד, זה לא שיש מייסל מצווה שאני צריך לעשות, אלא מדובר בחובה שבבגדים של אדם יהיו ציציות. בוא נשאל שאלה פשוטה, מה יקרה? מישהו אחר יטיל את הציציות, מה שקורה לרוב בני אדם היום. שהם קונים בגד שיש בו כבר ציצית. נגיד לו, אתה חייב לקשור בעצמך את הציציות? לכאורה לא. כלומר, אדם אחר לא יכול להתעטף במקומי בציצית. אבל אדם אחר, מה יכול לעשות? לקשור את הציציות. למה? אז בוא נדבר בעוד שפות של חקירות, כן? יהיה הרבה בריסק. כי מה דאמר חובת מנה? ההנחה היא שאין מעשה מצווה שאדם צריך לעשות כמו שהוא מחויב בתוצאה מסוימת. הוא מחויב שבגדיו יהיו עם ציציות. ולכן אם אני שואל את עצמי, אם אני אעניש אדם שיש לו בגד שלא חייב בציצית, אז אם הוא, זה מצווה שצריך לעשות מעשה מסוים, והוא מנסה להתחמק מעשיית המעשה, והמעשה הוא בעצמו צריך לעשות אותו, אז אני יכול לבוא אליו בטענות, אני יכול להגיד לו, אתה לא בסדר שאתה מנסה להתחמק? ואני אומר, לא מצפים לך לעשות כלום, כמו, אם יש לך, מה הרעיון שזה תוצאה? אז אם יש לך כזה בגד, צריך שיהיה בו ציציות, אם אין לך כזה בגד, אז לא צריך, אבל לא מצופה ממך, לא במצב הזה לעשות שום דבר, אז לא יבוא אליך בטענות. כלומר, מה שבעצם מתברר מהבנת הגמרא, שאם יאנשו על העשה שהוא תולד במעלה וגברא, זה שמעלה וגברא לא רק חולקים בשאלה האם כלי קופסה חייבים או לא, הם חולקים באופי מצוות ציצית. כלומר, האם אופי מצוות ציצית, ובאמת תבינו למה זה כל כך חשוב, הטענה הזאת, אבל האם אופי מצוות ציצית היא לעשות פעולת מצווה? כמו שאדם צריך כאמור לשם בסוכה, אז הוא צריך להתעטף בציציות. או אם אני אומר שזה דין שבגדיו של האדם צריכים להיות מסומנים בציציות, זה הכל. אבל לא מצפים ממנו לעשות שום מעשה מצווה. כן, בבקשה.
אם אני שם ציצית בבוקר, שיש עליו כבר ציצית, אז מה מעשה מצווה? זה הלבישת הבגד שיש בו ציצית? זאת אומרת, התלת הציצית זה לא היה מצווה. ששמתי את זה היה... זה היה לשופע. אז מה באמת עכשיו אומרים שזה
המעשה
מצווה, אם זה הכל הסקאבה?
לא הבנתי. מה הוא בדיוק? מעשה
העיתוף,
מעשה העיתוף, כן. אז זאת אומרת שאני לובש את הבגד בזמן
שיש לו ציצית. או
שבגלל שאין לי חיוב... כמו שאני צריך ליטול לולה, ואני צריך
לטטף בציצית.
כן. זה
בא ביחד.
כן. לא טוב.
אוקיי,
אני מיד מבלבל אותך, אבל בינתיים בוא נשאר קודם שלא מבלבלים, בסדר? זה הבסיס בסדר, כן, ג'ולי.
אני לא יודעת אם אני לא קפץ לו על מה שנה.
אז אולי תחכה קצת. לא, לא, תחליט אתה, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. אתה תחכה, אוקיי, מצוין, עזר, כן.
אתה מסביר את החובת
צלית,
כאילו זה מושג שהוא אותו מעמד כמו חובת...
לא, ממש לא. אני חוזר, בסדר? אני כבר מזמן הסברתי לכם בשיעור הראשון מה זה בעיניי חובת מנה. בעצם אמרתי לכם את זה. אבל זה אפילו מחזק את מה שאני אומר עכשיו. מה שאני אומר הוא, במבט ראשון, ההבדל בין חובת מנה וגברה הוא זה אותה מצווה, הם פשוט חולקים איזה בגד חייב בציצית. האם בגד שאתה לובש, או האם בגד שהוא מונח בארון. זה מה שהם חולקים. האם בגד שבבעלותי אני חייב לצייץ אותו, או אם בגד שאני לובש אותו חייב לצייץ. אבל אם כך הדבר, למה שהגמרא תחשוב שלמאן דאמר חובת מנה לא תיענש על התחמקות מציצית, ולמאן דאמר חובת גברא כן תיענש? הרי זה, הוא מתחמק מכלי הקופסה, והוא מתחמק מהבגדים שהוא לובש. על כורחי שהתפיסה הזאת של הסוגיה מניחה שזה אופי אחר למצוות.
למה פשוט לא נגיד שכאשר נאמר אומרים חובת טלית, הכוונה היא שזה גזירה, שמא תלבש את הבגד.
למה לחשוב שזה גזירה? מאיפה אתה מקריץ את זה? למה לחשוב ככה? מאיפה לחשוב שזה חובת טלית? זה מה שכתוב בתורה. ועשו להם ציצית לכלפי בגדיהם ודורותם. זה מה שכתוב. או, יותר טוב. הגדילים תעשה לך על ארבעה קוצות קצותך, על הבגדים שלך תשים ציציות.
זה כתוב,
זה גזרה, זה כתוב בתורה. כלומר, חובת מנה הוא פשוט כתוב בתורה, זה לא צריך להמציא גזרות.
העניין הוא שכאילו הוא עומד בפני עצמו. אני חשבתי שהקריאה הפשוטה של את זה שאתה פשטת את הבגד, זה לא עוזר, מפני שאתה עלול ללבוש אותו שוב.
אנחנו מדברים פה על אדם, קוראים לו קטינה, שנראה לי שזה לא סתם. קטן כזה, כן? קטינה, ראש קטן, כן? שמתחמק במצוות ציצית. הוא הולך עם בגדים מפשטן בקיץ, בחורף כנראה צריך צמר, אז הוא הולך עם בגד שהוא קצת, כמו הרבנים הליטאים, יגל להם את הפינות, ועכשיו הוא לא מקיים מצוות ציצית, אז אומרים לו, המלאך אומר לו, יתחשבנו איתך על זה. אל תחשוב שנעבור על זה בשתיקה, בסדר? כאילו, אני אגיד את זה ככה, עברת על, לא עברת על החוק, אבל אתה, אנחנו לא אוהבים אותך. אבל אם זה חובת מנה, אוהבים אותך. למה? מה? למה שזה תולי במעלה וגב? מי שחוב את מעלה יתחמק שלא יהיה לו בארון בגדים עם ציציות. כלומר, אם אני אומר זה אותה מצווה על שתי השיטות, ההבדל הוא רק אם זה בארון או עליך, למה זה יענש וזה לא יענש? לכן מה שאני חייב להניח הוא שזה לא רק הבדל בין כלי קופסה למה שאתה לובש, אלא שמדובר בתפיסה אחרת של המצווה. דיינו, חובת מנה הוא, לא, הוא מתמקד במה שאמרתי, העיקר שהתוצאה תהיה. אדם צריך שעל בגדיו יהיה סמל שכתוב עליו מצוות השם, כמו ציציות, כן? שיהיה עליו את המותג, כן?
אפילו שלא לובש.
מישהו חושב שאתה חייב לשים את המותג בעצמך על הבגד, כלומר, הבגד שוכב בארון, צריך שהבגדים בארון שלך יהיו מצויצים, ועל זה אומרת הגמרא, היות ואתה לא... לפי חובת תלית, אתה לא צריך בעצם לעשות מעשה מצווה, אז לא תענש על זה שלא עשית, כי אתה לא אמור לעשות משהו. על מה אתה נענש? אתה לא עושה משהו שאתה אמור לעשות. כאן אתה לא אמור לעשות את זה. אני אביא לך דוגמה, בסדר? אגרת הרדיו והטלוויזיה. אין לך טלוויזיה בבית, אתה משלם אגרת הטלוויזיה?
כבר לא,
ביטלו את המס המשונה הזה, אבל היה צריך להוכיח פעם שאין לך טלוויזיה. כן,
עכשיו... אני תמיד קיבלתי מכתבים, עשרות מהם. כן. זה מאוד קשה להתפטר מזה.
קשה מאוד להתפטר, אבל לא, אתה מבין, תמיד מה אני אומר. מה שאני מנסה להגיד הוא חובת מנה אומר, יש לך בבית בגדים, אז הם צריכים ציציות, אבל אם אין לך בבית, מה, אתה חייב לקנות בגדים כאלו, כאילו, אגרת הטלוויזיה, אתה חייב לקנות טלוויזיה כדי להצדיק את האגרה, אתה מבין? זה דומה. דיינו, חובת מנה, הרי אם אדם אחר יטיל זה אותו דבר. אין ברכה על ההטלה, זה לא... אז לכן לא תענש על זה. אם אין לי בגד של ארבע כנפות בבית, אין לי בגד שחייב, אז אין לי בגד שחייב, מי שיבוא אליי בטענות. כי מה שמצופה ממני שם זה שבגדים שחייבים, שיהיו מסומנים. מאיפה מגיע הרעיון שאתה צריך לסמן? אבל אם אני אומר חובת גברא, כנראה מה אני חושב? אני חושב על זה במונחים אחרים לגמרי. מה המונחים שאני בעצם חושב עליהם? המונחים שאני חושב עליהם הם שמצופה מיהודי לקיים מצווה. המצווה הזאת, אני מסביר את הרציונל, בסדר? בוא נחזור לשיעור הראשון שהעברתי פה. תראו איך זה מגיע פשוט מקריאת הפסוקים. אני נוטה לחשוב שחובת מנה וגברא מגיע משני השלבים בפרשה של במדבר. הרב בשיעור שלו אומר, אחד מגיע מבמדבר ואחד מגיע מדברים. אני דווקא נראה לי ששניהם מגיעים במדבר. שלב ראשון זה שיהיה ציצית הכנפי בגדיהם, ומה השלב השני? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. ודיברנו באותו שיעור, ואני אחזור על זה מאוד מהר, בעצם הבחירה של הבגד, האדם מכריז מי הוא. לכן זה חשוב שבבגדים גם בארון, יש דעה כזאת שיהיו ציציות. מצד שני, הלבישה של הבגד, למה היא עושה? מה היא פועלת? אדם רואה את הציציות, והוא זוכר את מצוות השם, ואז הוא כל היום זה ישמור עליו. אז כן, אז מה דמה חובת גב אומר לך? זו פעולה יומיומית, תלבש ותראה ותזכור. לעומת זאת, חובת מנה, אתה מבין, זו פעולה חד פעמית. פעם אחת, קושרים את הציציות, זה, כלומר, זה גם הגיוני, שזה לא יכול להיות משהו שהוא מעין מצוות לולב. אבל חובת גב, אתה תענש עליו, מאיזה סיבה אתה תענש עליו? כי אתה אמור לקיים מצווה, ואתה מצליח להתחמק מלקיים מצווה שאתה היית אמור לקיים אותה.
אבל חובת מנה, יש לי בגד יושב בארון שלי, נכון שאני לא צריך לשים את זה, אבל סוף סוף יש לי שם בגד שאין לו ציצית, אז אני צריך לדאוג שיהיו שם
ציצית. לא, אבל הבגדים של קטין היו פטורים מציצית. המדובר פה על אדם שכל יום לובש בגדים שפטורים מציצית, עדיין אומרים לו חסר לך, ראיתם אותו או זכרתם, אבל בחובת מנה הוא לא הולך לארון כל היום מסתכל על בגדה ובודק. אז חובת מנה לא נבוא אליך אם יהיה לך בארון בגד שחייב בציצית. וואו, המצווה אומרת, אבל מדובר באדם שכל בגדה היו פטורים מציצית. זה מובן, הם היו עם בלי ארבע כנפות, כנפות מעוגלות, פשטן, הוא לא קנה מימיו בגד שחייב בציצית. הוא היה מאוד זהיר בדבר הזה, כן?
אוקיי, אז אם אני, יש לי 100 ציציות בארון ואני לא לובש אותם, אז גם זאת...
מה נאמר חובת מנה? אז אתה חייב, שיהיה מוטל, אבל למה...
לא, מה נאמר חובת גברא? למה...
מה נאמר חובת גברא? אתה לא חייב, שיהיה ציציות בבגדים שלך בארון, אתה לא חייב.
נכון, אז אני... מה ההבדל בין אדם שאין לו בגדים שמחויבים בציצית. קטינה, כן? לא היו לו בכלל בגדים שאין להם ציצית.
נכון.
אז הוא גם כן... אז...
הוא היה פטור מציצית, אבל המלאך אמר, התחשבנו איתך. עכשיו, אנחנו שואלים, עם מי נתחשבן? נתחשבן עם בן אדם שהציפייה הוא שהוא יקיים מצווה כמו לולב, שזה חובת גברה. אבל חובת מנה, בדם שאין לו מכונית, נבוא אליו בטענות שהוא לא משלם ביטוח חובה. אתה מבין? זה מובן?
כן.
ההסבר הזאת של חובות מנה, אז מה העניין של תעשה ולא מנסו?
מה השאלה?
אם רק רואים מה הסוף, שיש לו דגל ציצית, אז מה חשוב לנו אם זה תעשה ולא מנסוי? שיהיה ציצית.
שאלה טובה. מה דעתך?
ועשיתן. כתוב ועשיתן.
כן. אבל השאלה טובה. כלומר, היה יכולת אחרת, אבל הלשון ועשיתם, אבל עדיין זה לא פעולת מצווה קיומית. אתה צריך שיהיה לך בבגדים. ואתה צודק, תיאורטית, יש משהו בשאלה שלך, אני מודה. בכל מקרה, אני מאוד מדגיש את זה, אתם יודעים, תבינו למה. למה חשוב להדגיש ההבדל בין מנה וגברה הוא לא רק כמה בגדים חייבים, אלא ממש באופי המצווה. בואו נתקדם ואז אני אגיד למה. אז תראו מה אומרת הגמרא. אומרת הגמרא, אלא מה היא חובת גברה? הוא נהי דחיבי רחמנה, כי מיכסי תלית דבת חיובה, כי מיכסי תלית דלב בת חיובה היא מי חיבי רחמנה. הגמרא טוענת שגם למען דבר חובת גברה אסור לדבר בצורה כזאת. כי סוף כל סוף, אין לו מה? אין לו בגד שחייב. אז איך המלאך אומר לו שתענש? אז תראו מה אומרת הגמרא. עכשיו פה יש מחלוקת בין רשי ותוספות אם גורסים את המילה אלא. רשי גורס את המילה אלא. ואז מה זה אומר שהגמרא חוזרת בה, בתוספות לא גורסים את המילה אלא, זה מה שאומר שהגמרא מתקנת את עצמה ולא חוזרת בה, אלא החיקה אמר לי, תצדקי למפטר נפשך מציצית, נכון, הוא לא אמר לו שהוא יענש, הוא רק אמר לו, וואי, אתה כזה תחמן, אתה מחפש תירוצים איך להיפטר, מה ההבדל אם גורסים אלא או לא, האם הוא אומר את זה, עדיין רק למען דאמר חובת גברה, שזה אם לא גורסים אלא, שזו דעת תוספות. תוספות אומרים פה, תסתכלו, דיבור המתחיל, אחי כאמר לי, ובכל מקום, אילב חובת גברה לא שייך למען ישלה כמען דלית לי. כמו תוספות מתעקשים שגם למסקנה, שזה רק תצדקי, הוא רק קצת אומר לו, נו נו נו, אתה לא... החופץ חיים לא מתנהג ככה, כן? שזה מה שהוא אומר לו, גם כן זה רק אם זה חובת גברה, אבל תוספות אומרים, באמת לפי רש"י זה לא ככה, וקונטרס גרס, אלא הוא משמע שמפילים את מה? את כל הסיפור שהמלאך קשור בחובת גברה, חובת מנה, מה יכול להיות, וזה יהיה אסון בריסקאי גדול אם זה יקרה, מיד תבינו למה, מה יקרה אם כך, יכול להיות שבאמת מה ההבדל אם כך, מה נשאר ההבדל בין מנה וגברה? רק כלי קופסה, ולא אופי המצווה. שמים לב? זה השאלה. רק לגמור את הגמרא, אומרת הגמרא, אמר רב טובי, אמר בר קיסנה, אמר שמואל, כלי קופסה חייבים בציצית. שזה חובת מן. הוא מודה שמואל, בזקן שעשה לכבודו שפטורה, כלומר, אם אדם הכין עצמו תכריכים, אז תכריכים פטורים מציצית, למה? שמי טיימה שתכסה באמר רחמנה, הלאב ליחסוי אבידה. כלומר, הבגדים האלה לא מיועדים ללבישה, כי המיתים לא מתלבשים, נכון? הם דוממים, אז רק בני אדם, רק מי שחי מתלבש. והיא שעתה, רבי שעת ההלוויה, ודאי רמינה עליהם, משום לועג לרש חרף עושה, ופה זה נושא ענק שלא ניגע בו היום בכלל, ציצית על הטלית בזמן ההלוויה, כולכם יודעים שבארץ שמים טלית מצויצת על המתים, בחוץ לארץ פוסלים את הציציות, אז פעם אחרת, בסדר? בכל מקרה, בואו נשאר כאן, כאן נחשפנו לגמרא שדנה בשאלה האם ציצית היא חובת גברה או חובת מנה. מה שראינו, הנפקמינה הגלויה בגמרא זה כלי קופסה. האם בגדים שאני לא לובש, בגדים בארון, האם הם חייבים בציציות? מה שעלה מהראיה של המלאך, שהגמרא חשבה שזה מעבר לשאלה אם זה כלי קופסה,
וזה כל אופי המצווה. והשאלה היא נשאר המסתנה, האם גורסים אלה. עכשיו, למה זה כל כך דרמטי או קריטי להדגיש שמהגמרה עולה בשלב של המלאך שזה עם אופי שונה? כי זה מאפשר, וזה בעצם מה שיעלה מתוך פשוט מקורות. דיברנו קודם על נפקמינות, עכשיו נתחיל להביא אותם. זה הולך לאפשר לנו להציע שאולי המצווה ציצית אפשר לומר שיש בה גם חובת מנה וגם חובת גברה. כלומר, לא ההבדל בין חובת מנה וגברה הוא שזה אומר רק מה שאתה לובש, וזה אומר מה שאתה בארון, אבל זה אותה מצווה, זה אותו דבר, אז מה אי אפשר לייצר? שני דינים, אז אי אפשר להיות שני ביחד, אז אתה צריך לקחת צד, או אני זה או אני זה, תחליט מי אתה. ברגע שאני אומר שחובת מנה דיבר על מושג הרבה יותר ראשוני ובסיסי מאשר חובת גברה. בעצם חובת מנה מה אמר? שיש חובה שבבגדים יהיו ציציות. וחובת גברה מה אמר? שיש מצווה להתעטף בבגדים האלו. אז מה אני יכול לומר? אני יכול לומר, אולי מצווה ציצית היא, למיתו של דבר, מצווה שהיא כוללת בתוכה את שניהם. גם האדם צריך שבבגדיו יהיו ציציות, וגם הוא חייב לעשות בהם פעולת עיטוף, כן? למה להתחיל לחשוב ככה? כי יש לנו כל מיני הלכות והלכות ציצית שקשה להסביר אותם בלי השימוש הכפול הזה בשני המושגים. אני רוצה לגעת באחד מהם. אדם שעובש הרבה תליטות. אולי מישהו פעם ראה את הרב חיים פנחס שיינברג? היה יודיר הזה שהיה נראה ככה, למה? היה לו 18 ציציות, למה? הוא הוצא את כל השיטות לקיים, והיה לו 18 תלית קטן. מה זה?
זה לא סיפור של הבת שלו?
לא הבנתי.
הבת שלו חלתה.
אני לא יודע בדיוק, אבל הוא היה הולך להמון המון ציציות. על כמה מהם צריך לברך? אז רוב הראשונים אומרים, על כל אחד, נגיד אדם לובש תלית, עכשיו הוא רוצה לבוש עוד אחד. אם הוא בבת אחת ילבש את כולם, ברוך של ברכה אחת. אבל אם הוא לובש אותם עם הפסקות, ונגיד אדם בבוקר לובש תלית קטן, מיד נחזור לתלית קטן, מברך עליו, בא לבית כנסת, שם תלית גדול, הוא מברך עוד פעם. יש לי שאלה, אדם, נכון? אז הבית יוסף הביא דעה אחת שמברכים רק פעם אחת ביום, והוא אומר להלכה כמותה. וככה פוסקים להלכה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. אדם אוכל מצה, ואחרי חצי שעה הוא אוכל עוד פעם מצה. הוא יברך פעמיים?
אתה לא אוכל.
אדם נותן לולב בבוקר בבית, אחרי זה הולך לבית כנסת, נותן לולב, הוא יברך עוד פעם?
לא.
אז למה אדם ששמונה פעמים ביום מקיים מצווה ציצית, יברך שמונה פעמים, ויותר מזה? אני לא מדבר רק שזה אחד, אפילו אם זה אחד שהוא עדיין לובש את הקודם, גם תברך. על כורחי, מה אני חייב להניח? שמצוות ציצית שונה ממצוות לולב, למרות שלפני חמש דקות היה לי מאוד קשה לשכנע אתכם, אבל בסוף הצלחתי, נכון?
אני פשוט...
זה היה קשה.
הארתי את
זה. כן, לא, בסדר, אבל בסוף כולנו פה הסכמנו, כן? כלומר, על כורחי, שזה מה מגלה לי, שמצוות ציצית היא שונה ממצוות אחרות. מה יכול להסביר, מה יכול להיות יסוד ההבדל בין מצוות לולב שאני מברך רק פעם אחת, מצא רק פעם אחת, לבין ציצית שאני מברך כל בגד שאני לובש, זה להניח ולהכניס לתמונה את חובת מנה. או במילים אחרות, זה להניח שברגע שאדם לובש בגד, אז הבגד הזה, מה קורה לו? הוא מחייב אותו במצוות ציצית. אני רוצה לשאול את עצמי, הרי אם הדוגמה שאמרתי קודם שהכנעה אתכם, הוא לא חייב להתעטף עוד פעם. ואני לא יכול להפעיל פה את חובת גברה. מה שאני בעצם אומר לעצמי הוא שמצוות ציצית שונה מכל המצוות האחרות. מה מחייב מצוות לולב? התאריך. בתדווה בתשעות צריך ליטול לולב. מה מחייב מצוות מצה? התאריך. בליל תדווה בניסן צריך לאכול מצה. ביהוד באדר צריך לשמוע מגילה. בציצית אני אומר אחרת, כשאתה לובש בגד של ארבע כנפות, אתה חייב, מה לעשות? לוודא שיש בו ציציות. כלומר, החיוב נוצר מהבגד, במילים אחרות, המפגש עם הבגד יוצר את החיוב, שזה שפת מנה.
אבל זה איזשהו מנה, גם בארון הוא חייב, זה לא קשור שאתה מתעטף פה.
פה, זה הולך, החידוש המרכזי בשיעור. כן, בבקשה.
אני חושבת, לי זה כאילו, יש עוד יותר כמו לשבת בסוכן, שכל פעם שאתה בסוכה,
אתה עושה את זה?
מה?
את עושה את זה? כל פעם שאת נכנסת?
הם נשארים.
בסדר, לא תמשיכי. כי רוב העולם לא עושה את זה.
רוב העולם לא עושה את זה, אבל כן.
אם נשארים, יש מספיק גדול. כן, אוקיי. אז זה עוד תגובה, זה מאוד בדומה, בגלל שזה לא שיש לך פעם פיליון חובה, זה חובה שאתה עובר על עצמו.
ההבדל בין זה לבין סוכר הוא שפה כל בגד שאדם לובש, כשהוא לובש את הבגד, זו הכל עכשיו, אני אומר, לכן היה מאוד חשוב, כל השלב הזה בשיעור, להדגיש שחובת מעלה אומר משהו אחר מחובת גברא. עכשיו, איך חובת מעלה יכול להיכנס לעולם של חובת גברא? אז כאן אחד מהחידושים שיש באותו שיעור, והבת שלי בת ה-16 הוכיחה לי זה שזה נכון לגמרי, זה שהרב מניח שלמד דבר חובת גברא יש גם, או אני אומר, דרך אותם דעות בראשונים, כמו הדעה הזו של בת הכל תלי, חובת המעלה מתחדשת באיזה רגע? שאתה לובש את הבגד. נשאל מה הכוונה שהוא חובת מעלה מתחדשת כשאני לובש. זאת אומרת, זה מאוד פשוט. בגד הוא דבר שמיועד ללבישה של אדם. אז בגד בארון, למה דאמר חובת גברא, הוא לא נחשב, לא נחשב בגד. אני אומר, הבת שלי הוכיחה לי שזה נכון. היא אמרה לי, אין לי בגדים. וראיתי כמה בגדים יש לה. מה הכוונה? שזה כבר לא באופנה, שהיא לא רוצה ללבוש את זה. זאת הכוונה, אין לי בגדים, כן? זה ברוך השם יש הרבה, כן? אבל מה שהרב בעצם מציע הוא שלמד אמר חובת גברא, כשאתה לובש בגד, אז אתה הופך אותו מחתיכת בד מעוצבת, אז אתה הופך אותו לבגד, ואז חובת מעלה, גם למד אמר חובת גברא יכולה להיכנס לתמונה. כלומר, למד אמר חובת גברא באמת חושב שהמצווה היא להתעטף בציצית, אבל לשיטתו, כשאני מתעטף בציצית, אני גם מגדיר את הבגד כמענה, כבגד, ואז בעצם באים לעולם שני דברים. גם אני אומר, יש פה בגד שהבעלים שלו מחויב שיהיו בו ציציות, ברמה של חובת מענה, וגם האדם הזה הוא מקיים את מצוות העיתוף, את ההתעטפות בציצית. אז זאת הסיבה שהאדם הזה, כל פעם שהוא לובש בגד, הוא יברך עליו, מהסיבה שהוא מחדש את חובת המענה. עכשיו, תיאורטית היה מקום להציע, ובואו נתקדם קצת, ונציע לרגע, בואו לא נראה את המקורות ביחד בפנים, אבל הדברים אולי מוכרים קצת, כל הנושא של תלית קטן. יש מחלוקת גדולה מאוד בראשונים בדין תלית קטן. תלית קטן זה מושג שלא מופיע בגמרא. זה מושג שמופיע בספרות הראשונים, הוא כנראה בא לעולם עם המעבר לגזרות בבגדים והאובדן של תליתות של ארבע כנפות כתחליף, ויש המון המון דיונים אם הם חייבים ופטורים מציצית, אם מקיימים את המצווה. בין היתר, השאלה המרכזית שעולה בדברי הראשונים, זה הכל נמצא בסימן ח' בטור בית יוסף ובשולחן ארוך, זה שלא מתעטפים בתלית קטן. זה מונח על הגוף, אבל לא מתעטפים בו. ואז אחד מהשאלות שהראשונים נחלקים ביחס אליה היא, האם מצווה ציצית כוללת חובה להתעטף. אני מניח שמאוד ידוע פה לרבים, הפשרה של הרמה. מה הייתה הפשרה של הרמה? שיש לברך גם על תלית קטן, אבל מה יש לברך עליו? במקום לברך להתעטף בציצית, לברך על מצווה ציצית. כותב הרמה, כי אתה לא ממש מקיים את המצווה. אבל חוזרת את השאלה שפתחנו בת השיעור, אתה לא מקיים את המצווה, למה אתה מברך, כן? וההסבר באמת, גם הברכות מדברות הצליל הזה, כך הרב מציע להסביר את כל דין תלית קטן, שיטת הרמה. זה שחובת המענה שמתחדש בזמן הלבישה, הוא קיים גם בתלית קטן. ולכן על מה ראוי לברך על חובת מענה? מצווה ציצית, יש ציציות בבגדים שלי, זה הפך לבגד שלי עכשיו, אז הוא חייב בציצית. אבל חובת גברא מתקיימת מתי? רק כשאדם עושה מעשה של התעטפות, שזה עוטף אותו, ואז מברכים להתעטף בציצית. כן, זה גם מסביר נושא שעוד נלמד אותו, רק אני אזכיר עכשיו את העניין הזה, מה שמוזכר קודם, תלית שאולה.
עוד נלמד את כל הסוגיה, בסדר? זה סוגיה במנדלית, יש עוד הרבה זמן, בסדר? אבל התוספות בחולין, בקוף יהודה מדבט, התוספות בחולין דנים בשאלה, אם אדם רוצה לברך על תלית שאולה, אם הוא יכול לברך. עכשיו תשמעו את הלשון שלהם, זה לשון פשוט מדהימה. התוספות אומרים, אני קורא, קוף יהודה עמוד ב', אומרים תוספות, אני קורא, ולעניין ברכה נראה שאין לברך על השאולה. אף על פי שאומר רבינו תם, דנשים מברכות הסוכה אף אגב לפטורות, דאבי אינה מצווה ועושה, כן, נדלק קצת על ההוכחה הזאת, ותוספות אומרים, מכל מקום לא דמי לתלית שאולה. למה אנשים יכולות לברך ותלית שאולה אי אפשר? דעתם אדם אחר היה חייב. או אם הגברים עושים את הפעולה הזאת כמצווים, אז נשים גם יכולות לברך. אבל הם אומרים ככה, ככה כל אדם פטור. כל אדם שיקח תלית שאולה הוא פטור. שאינו שלו, ואז תשמעו איזה משפט מוזר, ואף על פי כן המברך לא הפסיד. מה זה? מה הפשך? יש איסור לברך ברכה שאינה צריכה. אם לא צריך לברך, אז אסור לברך. עכשיו גם כאן עולה אותה שאלה, למה הברך לא הפסיד? אז הרב הניח כאן, לדעתי בצדק, שמה אני חייב להציע? שכנראה גם פה קורה משהו, ולכן המברך לא הפסיד. אז ההצעה שלו הייתה כבר בעניינים, אתם יכולים לעזור לו, נכון? שבתלית שאולה, אני לא מקיים את חובת אגב רעיתוף, זה לא שלי. זה לא הבגדים שהם לא שלי, אני לא מתעטף בהם. אבל ברגע, אפילו אם אדם אחר ילבש בגד, מה הוא יעשה לבגד הזה? הוא יגדיר אותו כבגד ויהיה את חובת המנה. כמו מדובר פה, הבעלים לא חייבים ללבוש את הבגד כדי להפוך אותו מחתיכת בד לבגד. די שאדם אחר ילבש את הבגד כדי להגדיר אותו כבגד. ולכן הברך לא הפסיד, כי הוא יכול לברך על חובת המענה, אבל אם עכשיו נמשיך בכיוונו של הרמה, אם היינו אמורים להגיד, שעל תלית שאולה, מה הוא יכול לברך? על מצוות ציצית ולא להתעטף בציצית. כן, שואלי, כן. איפה זה לקוח? מופיע בגברה. השאלה היא אם זה אומר, אז זו המחלוקת סביב תלית קטן, האם כי פעולת העיתוף הוא חלק אינטגרלי מהמצווה או לא.
למה הייתי, מה הרב המין של הגמרה שאני מקיים את המצווה כשאני
מתעטף
ולא כשאני לובש?
להתעטף וללבוש, השאלה היא איזה סוג לבישה צריך, בסדר? כי אז בגד הזה הוא, אתה לובש אותו ממש, כי הם חושבו שתלית קטן זה כמו איזה אפרין כזה, זה לא, כי אתה אדם מודרני שהוא מתלבש נורא מוזר, אתה הולך עם בגד עם גזרות וכפתורים וריצ'רצ'ים, כאילו הם היו לוקחים חתיכת בד ומתעטפים, כאילו לא? טוב, מי מוזר, אני לא אתווכח איתך, אבל
אני חושב שזה מוזר שמגדירים את המצווה עם הלשון של הברכה, והלשון של הברכה אין לנו בסיס.
אין לנו בסיס, כי שינינו את תעשיית הבגדים, אבל בימי קדם ככה נראו בגדים. בסדר? אני יכול לדבר על זה. עכשיו, על רקע כל זה, אתם איתי? אז עכשיו נוכל לחזור לרבנו תם של כפות יום בלילה.
אני צריך להגיד הפוך בשאולה.
מה זה?
אני יכול להגיד הפוך. אתה אומר שאתה לובש אותו, הופך אותו
לבגד.
אני אומר הפוך, לא. עדיין זה לא שלי, זה לא שייך שלי, אבל אני מתעטף פה. אז זה חובת גברה.
זה מה שיהיה הפוך.
כן.
אוקיי. יכול להיות. כבר אמרתי קודם, אפשר לפרוך את הלמדנות, בסדר. צריך לשכנע יותר, שהצד שלך יותר מסביר, אבל בהחלט אפשר להסביר אחרת. זה עדיין ככה. בוא נאמר ככה, גם אם חולקים על חלק מהפרטים, עצם הרעיון שמצוות ציצית, יש בה מהיסוד של מנה, גם שאנחנו פוסקים חובת גברא, נראה נכון. אני חייב להגיד את זה, זה נראה נכון. אתה יכול לחלוק על חלק מהפרטים, על הניסוחים, אבל מבחינה רעיונית, שהרעיון, זה גם מה שכתוב פשוט בפסוקים, שהבגדים צריך שיהיו בהם ציציות, כן? זה ודאי נראה נכון. בסדר? ולכן בואו נעבור עכשיו לרבינו תם שלנו. כן? כן, בבקשה.
על הבגדים. בגדי כהונה, בבגדי כהונה לא היה התעטפות. נכון?
זה היה גזרה. אבל מה שלבשו אותם?
נכון. אז זה הולך לשאלה שלו. מאיפה בא החיוב של התעטף?
אז בואו, אתה יודע מה, אם זה מטריד אתכם, בואו נלמד פעם פה. אתה מתכתל ביחד, יקרא את הראשונים בפנים. בסדר? פשוט הבאתי את זה כדי להמחיש את העניין של חובת מנה גברא. כי שיטת הרמה באמת מעניינת מאוד, המעבר מלהתעטף. אבל אם זה מטריד, אנחנו נלמד את זה, נביא את הראשונים, נקרא אותם, נראה מה הם אומרים, בסדר? ככה אני מציע.
האם יש כאילו מישהו אחר
עובד
שאתה
לא התעפה? אז זה בדיוק מה שעכשיו מתווכחים איתי. אני הזכרתי שהרב מציע שהאדם האחר יכול להפוך אותו למנה שחייב בציצית.
כן, אבל האם מישהו שזה שלו,
מי מברך אז במצב הזה? אוקיי, אז אנחנו, אני אומר, בואו נלמד תלית שאולה, בואו נלמד תלית קטן, אין לנו הרבה עבודה פה, נלמד ציצית עוד הרבה זמן, לא, בשמחה, כמו שאתה לא שמח על זה, אנחנו רואים, בסדר.
אני לא אוהב ריסק.
אתה לא אוהב ריסק?
הראש שלי לא חושב, אני לא חושב בצורה...
אתה בחברה מאוד טובה, רק שתדע.
כן, לא, זה כמו שאני למדתי מחשבים, אמרו שיש שני סוגי אנשים, יש אלה ש... כאילו עושים תכנות, שחושבים בצורה אנליטי ולוגי. ואני, כאילו, ואלה שעושים רשתות ועושים פעיות, חושבים בכלל לא ככה.
אוקיי.
אז זה לא ראש לי
כפה. אני מצטער, אין לי עניין לגרום לך סבל, אני לא מתכוון.
זה לא ראש לי
כפה. אני לא מתכוון, אבל...
שחשוב שחושבים.
בכל מקרה, אשתה דעתינה להכי, בסדר? עכשיו בואו נחזור לרבינו תם. זוכרים שלמדנו מאירי, שעסקנו בקסות יום, או יום ולילה, שמירי בשבת חפה אומר, לאמיתו של דבר, המחלוקת הזאת תלויה בשאלה, האם ציצית היא חובת מנה או חובת גברא. כך אומר המירי. המירי אומר, אם ציצית היא חובת מנה, אז אני יכול לומר את דברי רבינו תם, שקסות יום יהיה חייב בלילה. כי אני בודק מה טיב הקסות הזאת. אבל אם ציצית היא חובת גברא, עכשיו זה במיוחד לאורך שגדרנו היום, שמעשה העיטוף הוא המצווה. אז ביום שיש וראיתם אותו חייבים, בלילה שאין וראיתם אותו אז, אז פטורים. עכשיו, אשתא דאתינא לאחי, אז ממילא הגענו לנקודה, כאילו השפיץ של השיעור, גם לדעת רבנו תם, אדם שילבש כסות יום ולילה, מה נאמר? שאת חובת המנה שבציצית הוא מקיים, ואת חובת הגברא הוא לא מקיים. זה מה שאנחנו נאמר. אני חוזר. למה דאמר חובת מנה? אני בודק אם זה כסות יום או לא. למה דאמר חובת גברא? אמירי מציג את זה כמחלוקת. מה אני בודק? האם זה יום או לילה? עכשיו, אם אני כבר מוכן לקבל שגם למד אמר חובת גברא מתחבא בתוך המצווה גם דין של חובת מנה, אז מה שאני אומר לעצמי, שגם רבנו תם שאמר שכסות יום בלילה חייב בציצית, או שיוצאים מדי חובה, רבנו תם אמר, הכוונה שלו הייתה שאתה מקיים את יסוד חובת מנה שבציצית. דיינו, אדם שלובש כסות יום בלילה, האדם הזה, אנחנו נאמר, הוא מוגדר גם בלילה כבגד. ומילא היות ובלילה הוא מוגדר כבגד, זה הכוונה שהוא קיים את חובת המנה. היות ומוגדר בבגד, בגדיך חייבים בציציות, אז אתה, מה אכפת לך עם יום או לילה? מקלי קופסה, מישהו חושב שבלילה חוזרים את הציציות, בבוקר מדביקים עוד פעם? אז אם אלה, כוונת רבינו תם, שכסות יום חייב בלילה, הכוונה הוא חייב מצד חובת מנה שבציצית. אבל גם רבנו תם יודע שאת חובת הגברא לא מקיימים בלילה. ולכן, אם אנחנו עכשיו נדרשים לפער בין שני הרבנו תמים, לא חייבים להניח שהם סותרים את עצמם, או שרבנו תם חזר בו, אלא אפשר להניח שהתוספות הראשון התכוון שבכסות יום ולילה יוצאים מדי חובת מצווה ציצית, הכוונה היה בחובת מנה. ומה שהתוספות כאן למטה אומר, למרות שאתה לא מקיים חובת גברא, די בקיום חובת מנה כדי לומר שאתה
לא עובר על כליים, זאת למה? עכשיו נבין את דברי רש"י, מה רש"י אמר? ברגע שזה מוגדר כחפצה של ציצית, ממילא אין בזה כליים. מתי זה מוגדר כציצית? כשמקיים פה בגד מצויץ, שזה חובת המנה. וחובת המנה היה זמנית. בסדר?
הוא יברך גם?
האם הוא יברך? טוב, אני מפחד פה מהקהל. אבל אני אומר תיאורטית, וזה אחד מה... זה אחד מהקשיים האלה שיש לבריסקאים. בסדר, אני אסביר. הם אומרים איזה יסוד מאוד יפה, מלבישים אותו על כמה ראשונים, אבל אז מזה מתבקש כל מיני מסקנות שלא מופיעות בדברי המקורות שהם מציעים לפרש אותם. כלומר, בעצם מה המסקנה שהייתה צריכה לצאת להלכה מתוך הניתוח הזה? המסקנה שהייתה צריכה לצאת היא שבמקום שמקיימים את חובת המן המברכים על מצוות ציצית, ובמקום שמקיימים את חובת הגב להתעטף בציצית. עכשיו היות וזיהינו פה כמה מקומות כאלה, פסות יום בלילה, אז בלילה צריך לברך על מצוות ציצית, תלית קטן, שם זה יצא, תלית שאולה. רגע, זה כתוב ככה בפוסקים? עכשיו מה השאלה? אז האם הבריסקאים למייסה הם מציעים ככה לעשות? אז לכן מה הם עשו? הם לא, הם הביאו אותו בשמחה זלג ואמרו לו תפסוק אתה. לא, הם ברחו מפסיקה, כי הם היו אמורים לעשות מהפכה בפסיקה, זה מה שהם היו אמורים לעשות, והם לא עשו את זה. בסדר? כי הם שכן עשו ולא גילו לאף אחד. כן, אני לא יודע. בסדר? אוקיי? אז היסוד הזה מובן? בסדר. מה נשאר? אולי הסיפור של השיעור של תלית, אז זה נתחיל פעם הבאה. בסדר? אני חושב שהיה מספיק עומס היום. אוקיי? אז פעם הבאה אנחנו בלי נדר נעסוק בשיעור של התלית, ונלמד על תלית כפולה, וזה לא נראה לי שזה ימלא את כל השיעור, אז אנחנו נחזור לעניין של הלועג לרש, ונגיד כמה דברים על הנושא הזה של התכריכים, התלית עם החוטים. בסדר? לילה טוב.